השיעור היום מוקדש לילוי נשמת מירל איצה שפיצר, בת רבי ישראל חיים, זיכרונה לברכה, נודה לכל הלומדים אם תלמדו לילוי נשמתה. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף קי"ט במסכת פסחים, נתחיל קצת מתחת לאמצע העמוד הקודם, ונסיים במשנה בעמוד ב', השיעור היום יהיה 15 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים בעיקר באגדתא, ונחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון, אגב אתמול, נראה עוד מדרשים של רבי ישמעאל ברבי יוסי, בחלק השני נראה שני מדרשים אגב החלק הראשון, ובחלק השלישי נחזור לדיני ולפסוקי ההלל. אז החלק הראשון, נזכיר שאתמול דיברנו על פסוקים שונים בהלל, כשהמדרש האחרון שראינו היה מדרש שאמר רבי ישמעאל ברבי יוסי לרבי, אז עכשיו אגב זה נראה עוד ארבע דרשות של רבי ישמעאל ברבי יוסי בלי קשר להלל. דרשה ראשונה זה על תהילים סמכת. כתוב שם שבעתיד לבוא גם הגויים ירצו להתקרב לעם ישראל ולהשם, למשל בפסוק למד כתוב לך יובילו מלאכים שי, בפסוק למד ג' כתוב ממלכות הארץ שירו לאלוהים וכו', אבל מה שמעניין אותנו זה פסוק למד א' למד ב'. נקרא קודם את למד ב' ואז למד א'. למד ב' כתוב יתיו חשמנים מיני מצרים, כוש תריץ ידיו לאלוקים, ובלמד א' כתוב גאר חיית קנה עדת אבירים, בעגלי עמים מתרפס, ברצי חשף, ביזר עמים, קרבות יחפצו. באמת שני פסוקים שקשה להבין אותם, והגמרא מסבירה שכאמור, בעתיד לבוא, ירצו העמים לבוא ולתת שי למשיח. אז פסוק למד ב' מתאר שמצרים וכוש ירצו לבוא, ושם אומר למשיח לקבל מהם את המתנה, אומנם מצרים השתעבדו בנו, אבל לפני זה הם ירחו אותנו במצרים, וכוש בטח שאפשר לקבל, הם לא עשו לנו כלום. זה פסוק למד ב', יתיו חשמנים מיני מצרים, כוש תריץ ידיו לאלוקים. עכשיו חזרה ללמד א', גאה חיית קנה. אומרת הגמרא שכאן הפסוק מדבר על רומי, שהיא תראה שמצרים וכוש הביאו דורון למשיח, אז גם רומי תרצה, הרי רומי זה בכלל אח שלנו, אבל אומר השם למלאך גבריאל, מהם לא לקבל, ולא רק שלא לקבל, אלא לגאור בהם, גאר חיית וכו'. עכשיו, מה זה המשך המילים? גאר חיית קנה, עדת אבירים וכו', אז כאן יש שני כיוונים. כיוון אחד זה שגאר חיה זה לגאור ברומי, שמשולה לחיה, קנה עדת אבירים זה תגער בהם ותקנה, כלומר תקרב אליך את עדת האבירים, כלומר את עם ישראל. זה כיוון אחד, שוב גער חיית פסיק, זה מתייחס לרומי, והמשך לעם ישראל. כיוון שני זה שהפסיק זה אחרי קנה, כלומר גער חיית קנה, כל זה מתייחס לרומי שהיא מוגדרת חיית קנה. למה חיית קנה? הסבר אחד, כי משולה לחיה שגרה ביער בין הקנים, כלומר בין העצים. הסבר שני, אומר רבי יוחנן, שזו חיה שכל מעשיה נכתבים בקנה אחד, כלומר בקולמוס אחד, כלומר אין לה מורכבות, קצת רע, קצת טוב, אלא כל המעשים שלה הם רעים. עד כאן המדרש הראשון של רבי ישמעאל ברבי יוסי, לקבל ממצרים וכוש ולגאור ברומי. ועכשיו, לפני שנעבור למדרש הבא שלו, הגמרא רוצה להשלים את שאר הפסוק. אז יש לנו פה שלושה קטעים מהפסוק להשלים. קטע ראשון זה עדת אבירים בעגלי עמים. אז לפי הכיוון הראשון שראינו מקודם, אז את עדת אבירים כבר הסברנו, שזה גאר בחיה וקנה לך עדת אבירים, כלומר את עם ישראל. אבל לפי הכיוון השני, שגאר חיית קנה זה לרומי, אנחנו עוד לא יודעים מה זה המשך. עדת אבירים בעגלי עמים, אז מסבירה הגמרא שגם זה מתייחס לרומי שהם שחטו את האבירים, את עם ישראל, כמו ששוחטים עגלים. זה קטע ראשון. קטע הבא בפסוק, מתרפס ברצי חשף, גם זה מתייחס לרומי, שהם פושטים את ידם לקבל כסף, לקבל שוחד, ולמרות שנותנים להם שוחד, הם לא עושים את מה שביקשו נותני השוחד. וקטע אחרון, ביזר עמים, קרבות יחפצו, זה מתייחס לעם ישראל, שביזר עמים, הכוונה היא שהם התפזרו בעמים, ולמה הם התפזרו? בגלל קרבות יחפצו, בגלל שהם רצו להתקרב ולהיות כמו הגויים, וזה גרם להם לחטוא ולצאת לגלות. עד כאן ההשלמה, ועד כאן כאמור המדרש הראשון של רבי ישמעאל ברבי יוסי. המדרש השני זה או של רבי ישמעאל ברבי יוסי, או של רבי שמעון ברבי, וזה על פסוק בישעיהו כף ג' והיה שכרה ואתננה קודש להשם, לא יעצר ולא יחסן, כי ליושבים לפני השם יהיה שכרה, לאכול לסובעה ולמכסה עתיק. זה הפסוק, ואומר רבי ישמעאל ברבי יוסי שהכוונה היא שכל השפע של צור לא יישאר אצלם, אלא ילך קודש להשם. הוא לא יעצר ולא יחסן, כלומר הוא לא יישאר אצלם במחסנים, אלא ילך ליושבים לפני השם, כלומר ללומדי התורה בעם ישראל. זה כתוב בפסוק לגבי צור, אבל הוא דורש את זה גם על השפע של רומי. זה המדרש השני, וגם כאן הגמרא עושה קצת השלמות בשביל להבין את כל המילים. אז לגבי מה זה לא יעצר ולא יחסן, הכוונה היא שהשפע לא יישאר אצל רומי או אצל צור, לא בבית בבית האוצר ולא במחסנים. בבית האוצר הכוונה היא לאוכל, במחסנים הכוונה היא לכסף וזהב, כל זה יעבור לעם ישראל. הקטע הבא, כי ליושבים בבית השם יהיה שכרה, מי זה היושבים בבית השם? אנשים שיושבים הרבה בבית המדרש, ומה זה אומר הרבה? שני הסברים, הסבר אחד זה שהם נמצאים שמספיק, כך שהם יודעים איפה כל אחד יושב. הסבר שני, הכוונה היא למי שמגיע ממש מוקדם, כך שהוא זה שמקבל את פני כל הבאים אחריו, והקטע האחרון, לאכול לסובה ולמחסה עתיק. מה זה למחסה עתיק? הכוונה היא שזה ילך לתלמידי חכמים כאלה שנאמר עליהם למחסה עתיק. ומה הכוונה? אז גם כאן שני הסברים. הסבר אחד זה שמחסים דברים שאמורים להיות מחוסים, למשל מעשה בראשית, מעשה מרכבה, שזה דברים שאמורים להיות סודיים והם לא הולכים ומגלים אותם. הסבר שני, מגלים דברים שכיסה עתיק יומין, למשל תמי המצוות, שאת זה התורה לא גילתה, אבל לתלמידי החכמים אמורים כן לנסות ולגלות את זה, אליהם ילך כל אותו שפע, עד כאן ההשלמה, ועד כאן המדרש השני של רבי ישמעאל ברבי יוסי. המדרש השלישי זה רב כהנא בשמו, וזה לגבי למנצח מזמור לדוד, שזה נאמר בהרבה מזמורי תהילים. בפשט הכוונה היא שזה סוג של הוראה שהמזמור הזה מיועד למנצח של התזמורת או המקלה בבית המקדש, אבל המדרש זה שלמנצח מתייחס להשם, והכוונה היא שהשם רוצה וגורם לאחרים שהם ינצחו אותו על ידי התפילה שלהם, כמו שמשה הצליח כביכול לנצח את השם אחרי חטא המרגלים על ידי התפילה שלו. זה המדרש השלישי למנצח. והמדרש רביעי והאחרון בשורה העשירית בעמוד א' זה שוב או רב כהנא בשם רבי ישמעאל ברבי יוסי, או ריש לקיש בשם רבי יהודה הנשיא, וזה לגבי מה שכתוב במעשה מרכבה, וידי אדם מתחת כנפיהם. אז הקרי זה באמת וידי, כלומר ידיים בלשון רבים, אבל הכתיב זה עם וו בסוף, כלומר כאילו כתוב וידו בלשון יחיד, וזה רומז שכאילו היד של הקדוש ברוך הוא מסתתרת מתחת כנפיהם של אותם מלאכים שנושאים את המרכבה, בשביל לקבל את בעלי התשובה בידו ולהציל אותם ממידת הדין. זה המדרש הרביעי, ובזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור. ראינו עוד ארבעה מדרשים של רבי ישמעאל ברבי יוסי. החלק השני מובא אגב המדרש השני שראינו, ראינו מקודם שכל הכסף של רומי יעבור בסוף ללומדי התורה. אז אגב זה נראה עכשיו עוד שני מדרשים ששניהם עוסקים בגלגולו של כסף שהתחיל עוד מימי יוסף ובסוף בעתיד לבוא יגיע לצדיקים. אז מדרש ראשון אומר רב יהודה בשם שמואל שיוסף אסף לא רק את הכסף בארץ כנען ובארץ מצרים שזה מפורש בפסוקים אלא גם את הכסף של כל העולם כמו שכתוב וכל הארץ באו מצרים לשבור אל יוסף וכשעם ישראל יצא ממצרים הם לקחו איתם את כל הכסף הזה כמו שכתוב וינצלו את מצרים שהכוונה היא שהם רוקנו את מצרים ובסוגריים הגמרא מפרטת קצת יותר את הלשון הזה של והינצלו, למה דווקא התורה משתמשת בזה? אז יש כאן שני פירושים, רב אסי אומר שלמד ודלד מתחלפות, ואז כאילו כתוב והינצדו, כלומר מלשון מצודה, שמצודה זה מלכודת ששמים באיזשהו פיתיון, כמו דגן, ואז החיה אמורה לבוא בשביל לאכול את הפיתיון, ואז היא נלכדת במצודה, אז כשעם ישראל יצאו ממצרים, הם עשו את מצרים כמו מצודה שאין בדגן, כלומר היא כרגע כלי ריק ומיותר בלי שום כוח, זה הסבר ראשון. הסבר שני ריש לקיש שאומר והינצלו זה מלשון מצולה, כלומר מעמקי הים ששם אין דגים, ככה עם ישראל רוקן את מצרים. עד כאן הסוגריים לגבי והינצלו. עכשיו בואו נחזור לרב יהודה. ממשיך רב יהודה ואומר שהכסף הזה עבר אחרי איזה 13 תחנות במהלך ההיסטוריה. תחנה ראשונה זה כאמור אצל עם ישראל ששם הכסף היה עד רחבעם הבן של שלמה. תחנה שנייה, שישק מלך מצרים נלחם ברחבעם, וכתוב, ויקח את אוצרות בית השם ואת אוצרות בית המלך, ורב יהודה מבין שהכוונה היא לאותו שפע שיוסף הוציא ממצרים. תחנה שלישית, זרח מלך קוש נלחם בשישק, ואומר רב יהודה שהוא לקח ממנו את הכסף. תחנה רביעית, עשה מלך יהודה, הנכד של רחבעם, נלחם בזרח, וכתוב, ויסעו שלל הרבה מאוד, ומסביר רב יהודה שהכוונה היא שהוא החזיר את הכסף שוב לעם ישראל. אבל מיד אחרי זה, תחנה חמישית, עשה שולח את הכסף מיוזמתו להד רימון, שזה הד עד מלך הרם, בשביל שהוא יעזור לו להילחם נגד ישראל, כמו שכתוב שהוא שלח לו את כל הכסף והזהב ונותרים באוצרות בית השם ואת אוצרות בית המלך. אז עכשיו הכסף אצל הדרימון, מלך הרם. תחנה שישית, בני עמון נלחמים בו ולוקחים ממנו את הכסף. תחנה שביעית, יושפט מלך יהודה נלחם בבני עמון ולוקח את הכסף בחזרה. אולי רב יהודה לומד את זה מזה שבדברי הימים כתוב שאחרי המלחמה הזאת לקח לחיילים של יהודה 3 ימים לבזוז את כל הכסף של בני עמון, כלומר היה שם הרבה מאוד כסף, אז הכוונה היא לכסף הזה, ואז זה נשאר אצל מלכי יהודה עד המלך אחז. תחנה שמינית בא סנחריב ולוקח מאחז. תחנה תשיעית בא חזקיהו ולוקח חזרה מסנחריב. זה קרה כשמלאך השם עיקה את המחנה של סנחריב, ואז הכסף נשאר אצל מלכי יהודה עד החורבן, עד צדקיהו. תחנה עשירית באים הכסדיים בחורבן ונוטלים את הכסף מצדקיהו. ועכשיו שלושת התחנות הבאות זה עובר בין הגויים, מהכסדיים לפרסים כשהם כבשו את בבל, מהפרסים ליוונים כשאלכסנדר מוקדון כובש את פרס, ומהיוונים לרומאים כשהם כובשים את היוונים, ומאז ועד היום הכסף עדיין מונח ברומי. עד כאן המדרש הראשון לגבי גלגולו של הכסף מיוסף ועד ימים אלו. המדרש השני, גם כן לגבי הכסף של יוסף, זה בשליש התחתון של עמוד א', אמר רב חמה בר חנינה, 300 מוניות תטמין יוסף במצרים. כלומר, כאן מדובר לכאורה על כסף אחר, לא כסף שלקחנו איתנו ממצרים, אלא כסף שיוסף החביא וזה נשאר שם. אחד מהמטמונות גילה קורח ביציאת מצרים, לכן הוא היה כזה עשיר. את המטמון השני גילה אנטונינוס, קיסר רומי, הרבה שנים אחר כך כמובן, והמטמון השלישי גנוז עדיין במצרים, ושמור לצדיקים לעתיד לבוא. ובסוגריים, כיוון שהזכרנו את קורח שלקח את המטמון וממילא נהיה מאוד עשיר, הגמרא אומרת על זה שני דברים. דבר אחד אומר ריש לקיש, על זה נאמר בקהלת, עושר שמור לבעליו לרעתו, כלומר העושר שלו גרם לו לתפוס מעצמו קצת יותר מדי, ולכן הוא מרד במשה, והתוצאה ידועה. אנחנו רואים את זה גם בהמשך, כשהאדמה בלעה אותו, אז כתוב, עטיב להם וכולי, ואת כל היקום אשר ברגליהם, ודורש רבי אלעזר, כל היקום, הכוונה היא כסף, שהכסף מעמיד את האדם על רגליו, כלומר הוא זה שנותן לו את החוזק, וזה בעצם מה שנתן לקורח את החוזק המוטעה למרוד במשה. זה דבר אחד לגבי קורח. דבר שני, הגמרא הביאה תיאור של העושר שלו, אומר רבי לוי שהיו לו 300 פרדות רק בשביל להחזיק את כל המפתחות של בית כנזיו של קורח, עד כדי כך הוא היה עשיר. כמובן המפרשים אומרים ש300 זה גוזמה. בכל אופן, עד כאן לגבי קורח, וזה היה המדרש השני לגבי כסף שאסף יוסף, ועד כאן החלק השני של השיעור. החלק השלישי והאחרון של השיעור מתחיל 6 שורות לפני סוף עמוד א', וכאן אנחנו שוב חוזרים להלל, גם לפסוקים וגם לדינים, ונחלק את זה ל4 סעיפים. סעיף ראשון זה לגבי הקטע האחרון של הלל, מי עודך השם כי הניתני, בסוף קי"ח, אומר רב שמואל בר נחמני בשם רבי יונתן, שהחלק הזה נאמר כששמואל הגיע לבית של ישי והודיע להם שדוד הולך להיות המלך, וכמו שראינו אתמול לגבי חנניה, מישאל ועזריה, גם כאן המדרש מחלק את הפסוקים כמו במחזמר להבדיל, שכל אחד מהפסוקים מישהו אחר אמר אותו. אז דוד אמר את ההתחלה, עודך השם כי הניתני ותהי לי לישועה, הוא מודה להשם על זה שהשם ממליך אותו. אחרי זה ישי אמר, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, כי הרי דוד היה קטן, אף אחד לא חשב שהוא ראוי להיות המלך. ואותו דבר אחרי זה האחים שלו אומרים, מאת השם הייתה זאת היא נפלאת בינינו, כי זה באמת פלא שדווקא דוד נבחר. ואז שמואל אומר בחגיגיות, זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. ואז הפסוק הבא מחלקים אותו לשניים, האחים אומרים אנא השם הושיענה, שדוד בעזרת השם יושיע את עם ישראל, ודוד אומר אנא השם הצליחנה, שהשם יצליח את המלכות שלו. ופסוק הבא, ישי אומר ברוך הבא בשם השם, המהרש"א מסביר שהוא מתכוון לשמואל שמברך את זה שהוא הגיע, ושמואל עונה ברכנו נוחה מבית השם, כלומר שמואל מברך את כולם. והפסוק הבא, כולם אומרים אל השם ויער לנו, מודים להשם שהוא העיר את עיני שמואל על מי יהיה המלך לפי המרשה, ושמואל אומר ישרו חג באבותים עד קנות המזבח, כלומר בואו נקריב קורבנות עוד היה להשם. ופסוק הבא, דוד אומר אלי אתה ועודקה, וכולם אומרים אלוהי אור ממקה, והמרשה מסביר שבעצם היה כאן זימון, שדוד אומר בואו נודה להשם, ואז כולם עונים לו אלוהי אור ממקה. והפסוק האחרון, הגמרא לא דורשת, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. עד כאן הסעיף הראשון. סעיף שני זה בשורה האחרונה בעמוד א', וזה לגבי הברכה על ההלל. הגמרא מביאה משנה בסוכה והסבר של הבאי, נראה כבר את ההסבר, וזה שלגבי הברכה שאחרי ההלל, זה תלוי במנהג המקום, יש מקומות שאומרים, יש מקומות שלא, כך אומרת המשנה בסוכה. אבל לגבי הברכה שלפני ההלל, זה חובה על כולם. כמו שאמר רב יהודה בשם שמואל, כל המצוות מברך עליהן עובר לעשייתן, שחייבים לברך לפני מצווה. זה לגבי הברכה על ההלל. עכשיו רק בסוגריים, סוגיה לשונית קצרה, כששמואל אמר שכל המצוות מברך עליהן עובר לעשייתן, לכאורה המילים עובר לעשייתן הן לא כאלה ברורות. מי אמר שהכוונה היא לפני עשייה? אולי הכוונה היא אחרי עשייה? אז הגמרא מביאה 3 ראיות שעובר הכוונה היא לפני. ראיה ראשונה זה וירץ אחימץ דרך הכיכר ויעבור את הכושי, כלומר הוא עקף אותו, כלומר הוא לפניו, אז מכאן שזה לפני המצווה. ראיה שנייה מיעקב שהוא ניגש ראשון לעשיו, אז כתוב והוא עבר לפניהם, אז אתה רואה שעבר זה לפניהם, לפני. וראיה שלישית, ויעבור מלכם לפניהם, שוב לעבור זה לפני. ועד כאן הסעיף השני לגבי ברכה על ההלל. שוב לסיכום, אחרי תלוי במנהג, לפני זה חובה. סעיף שלישי זה ברבע עליון של עמוד ב', וזה לגבי הכפלת הפסוקים של ההלל. כמו שאנחנו יודעים, מהקטע האחרון של ההלל, אותו קטע שדיברנו עליו מקודם, עודך השם כי הניתני, אנחנו אומרים כל פסוק פעמיים. איך הגענו לזה שאומרים פעמיים? אז יש לנו משנה וברייתא והבאי. המשנה זו אותה משנה בסוכה שזכרנו מקודם, שהיא אומרת שמקום שנהגו לכפול יכפול, לפשוט יפשוט. כלומר, יש כאלה שנהגו לכפול, יש כאלה שלא, זה במשנה, אנחנו עדיין לא יודעים הרבה, רק יודעים שיש אפשרות כזו. שלב שני זה הברייתא, ששם יש שתי דעות. רבי היה כופל דברים, לא כתוב כמה, אבל משמע שלא את הכל, אלא חלק. רבי אלעזר בן פרטה מוסיף בדברים. כלומר, הוא כפל יותר מרבי, אבל גם כן משמע שלא את הכל, אלא פשוט יותר מרבי. זה הברייתא. ועכשיו בא אביי ומפרש שמה שרבי אלעזר בן פרטה הוסיף, זה שהוא כפל מעודך. כלומר, כמו שאנחנו עושים היום, מעודך ועד סוף ההלל, רבי כנראה היה כופל פחות מזה, ועד כאן הסעיף השלישי, ההכפלה של פסוקי ההלל. סעיף רביעי ואחרון זה בשליש העליון של עמוד ב', וזה עוד מדרש של פסוק בהלל, על הפסוק כוס ישוע תשא ובשם השם אקרא, זה בקופתת זין, שדורש רב אבירה שזה נאמר על הזימון שיהיה בעתיד לבוא. על מה מדובר? אז אומר רב אבירה שכתוב בבראשית כף א', ויגדל הילד ויגמל, ויעש אברהם משתה גדול ביום יגמל את יצחק. ולכאורה גם המילה הילד וגם המילה ויגמל מיותרים, כי ברור שאנחנו מדברים על יצחק, וברור שזה כשהוא נגמל, כי זה כתוב בהמשך, אלא דורש רב אבירה שזה בא לרמוז על עוד סעודה, שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמול חסדו לזרו של יצחק. ואז בסוף הסעודה יהיה זימון, והכלל הוא שנותנים לגדול לזמן. הבעיה היא שכל אחד מהנוכחים יגיד אני לא ראוי לזמן, עד שבסוף יגיעו לדוד והוא באמת כן יזמן. למה כל אחד מהם יגיד שהוא לא ראוי לזמן? אז אברהם יאמר שהוא לא ראוי כי יצא ממנו ישמעאל, יצחק כי יצא ממנו עשיו, יעקב כי הוא נשא שתי נשים, משה כי הוא לא זכה להיכנס לארץ, יהושע כי הוא לא זכה בבן, עד שיגיעו לדוד, ודוד אמר אני אברך ולי נאה לברך, ועל זה נאמר הפסוק פסוק בהלל, כוס ישוע תשא ובשם השם אקרא. זה היה הסעיף הרביעי. אולי זה גם הובא כאן אגב שדיברנו מקודם על ההמלכה של דוד, ושלפי המהרש"א גם שם דוד זימן, ובזה הגענו למשנה בעמוד ב', ועד כאן החלק השלישי של השיעור לגבי ההלל. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון ראינו עוד ארבע מדרשים של רבי ישמעאל ברבי יוסי. מדרש ראשון זה על פסוקים בתהילים שבעתיד לבוא יבואו העמים וירצו להתקרב אלינו, אז ממצרים וכוש המשיח יקבל את הדורון שהם יביאו, אבל כשרומי תרצה להביא, גבריאל יגער בהם. זה מדרש ראשון. מדרש שני על פסוק בישעיהו, והיה שכרה ותננה קודש להשם, שבעתיד לבוא השפע של רומי יעבור ללומדי התורה בישראל. ומדרש שלישי למנצח מזמור לדוד, שהשם הוא מנצח, כלומר הוא גורם לאנשים לנצח אותו על ידי תפילתם. ומדרש רביעי כתוב במעשה מרכבה, וידי אדם מתחת כנפיהם, הקרי זה בלשון רבים, אבל הכתיב זה וידו בלשון יחיד, שזה רומז ליד של הקדוש ברוך הוא שבא לקבל את השבים בתשובה, וזה היה החלק הראשון, עוד מדרשים של רבי ישמעאל ברבי יוסי. החלק השני, כיוון שהזכרנו שבעתיד לבוא הכסף של רומי יעבור לצדיקים, הבאנו עוד שני מדרשים דומים לגבי כסף שהתחיל עוד בימי יוסף. מדרש ראשון זה שיוסף אסף את כל הכסף מכל העולם, ואז כשעם ישראל יצא, כתוב וינצלו את מצרים, כלומר הם רוקנו אותם, לקחו את אותו הכסף, ואז המדרש מתאר איך הכסף התגלגל לו במהלך ההיסטוריה. הוא היה אצל ישראל עד רחבעם, ואז עבר לשישק מלך מצרים, ולזרח מלך כוש, ואז חזר לעשה מלך יהודה, ואז הוא שלח אותו להדרימון מלך ארם, ובני עמון לקחו את זה ממנו, ואז שוב חזר ליהושפט מלך יהודה, וזה נשאר עד אחז, עד שסנחריב לקח את זה מאחז, וחזקיהו לקח בחזרה עד צדקיהו, ואז בחורבן זה עבר לכסדים, ואז לפרסים, ואז ליוונים, ואז לרומאים, וזה עדיין מונח ברומא. זה מדרש ראשון. מדרש שני זה שיוסף החביא 300 מוניות של כסף. אחת הגיעה לידי קורח, ולכן הוא היה כזה עשיר, והיו לו 300 פרדות רק בשביל להחזיק את המפתחות של בית כנזה, ואומר יש לקיש שזה היה עושר שמור לבעליו לרעתו, כי זה מה שגרם לו בסוף למרוד. ומטמון שני הגיע לאנטונינוס, ומטמון שלישי גנוז לצדיקים לעתיד לבוא. זה היה החלק השני לגבי הכסף שהתחיל עוד ביוסף. בחלק השלישי חזרנו שוב להלל וראינו ארבעה סעיפים. סעיף ראשון זה לגבי הקטע האחרון של ההלל, מי עודך השם כי עניתני, שדורשת הגמרא שזה נאמר כששמואל הגיע לבית של ישי והמליך את דוד, וראינו מי אומר כל אחד מהפסוקים. למשל ישי אמר אבן מה עשו הבונים הייתה לראש פינה, כי אף אחד לא חושב שדוד ראוי להיות המלך, ובסוף לפי המהרש"א דוד עושה זימון אלי אתה ועודך, וכולם עונים אלוהי ירוממך. זה סעיף ראשון. סעיף שני זה לגבי הברכה להלל, שאמרנו שהברכה שאחרי זה תלוי במנהג המקום, הברכה שלפני זה חובה. כמו שכתוב, כל המצוות בברך עליהם עובר לעשייתן, ובנו שלוש ראיות מניין שעובר לעשייתן, הכוונה היא לפני עשייתן. זה סעיף שני. סעיף שלישי, לגבי הכפלה של הפסוקים בהלל, ראינו שזה תלוי במנהג המקום, והבאי אמר שלפי רבי אלעזר בן פרטה, עושים את זה מי עודך השם כי עניתני, כמו שאנחנו עושים היום, מכפילים כל פסוק עד סוף ההלל. וסעיף רביעי, עוד מדרש על ההלל, על הפסוק כוס ישוע תשא, שזה נאמר על העתיד לבוא שהשם יעשה סעודה לצדיקים, ואף אחד לא ירצה להיות זה שמזמן, כי כל אחד מוצא בעצמו פגם. אברהם אומר כי יצא ממנו ישמעאל, יצחק כי יצא ממנו עשיו, וכן הלאה, עד שמגיעים לדוד, שהוא אומר, אני אברך ולי נאה לברך, ואז הוא מברך, כוס ישוע תשא, ובשם השם מקרא. כל טוב.